מביא חבר, עושים הכל כדי שזה לא יקרה, והחבר מביא חבר של מערכת המשפט, הכל בדמותו של האב הרוחני והרפורמטור הגדול, אהרון ברק. נעסוק גם בו הבוקר הזה. הלילה תאונת דרכים קשה מאוד בצומת גבעת זאב. אם וביתה פעוטה בת השבועיים נהרגו, האב ועוד כמה מבני המשפחה, כולם תושבי נווי צוף, שבבנימין נפצעו באורח קשה. עוד מעט כל הפרטים, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
חדר החדשות הבוקר, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב.
שלום, בצלאל, שבוע טוב, אנחנו נפתח בתאונות הקטלניות הלילה והבוקר. אם וביתה, פעוטה בת שלושה חודשים, נהרגו בתאונת הדרכים הקשה הלילה בצומת גבעת זאב. ההרוגות הן ציפי רימל וביתה נועם רחל, זיכרונם לברכה, מהיישוב נווה צוף שבמטה בנימין. בתאונה נפצעו גם קשה אבי המשפחה אפרים ובן נוסף בן 10. פצוע נוסף בן 18 נפצע באורח בינוני. בתאונת דרכים נוספת הבוקר בצומת בני דרור בכביש 4 נהרג הולך רגל מפגיעת רכב. כך עדכן כתבנו לענייני משטרה בנצי לזרוביץ'. בליכוד החלו אמש להחתים חברי כנסת ולהשיג 61 חתימות על מנת לבקש שוב מהנשיא שיטיל על בנימין נתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה. בליכוד כבר פנו לחברי הכנסת של גוש הימין וגם לחברי ישראל ביתנו. לוחמי צהל ביצעו הלילה ירי לעבר שלושה מחבלים שהשליחו בקבוקי תבערה לעבר רכב ישראלי סמוך לכפר בית אווה שבאזור הר חברון. אחד המחבלים חוסל והשניים האחרים נעצרו והועברו לחקירה. בתאונת דרכים במרוקו ביום שישי נהרג הרב דוד לוי בן 41 מאשדוד, תלמיד ישיבת שובה ישראל. הוא נמחץ למוות בין שני אוטובוסים שהובילו מתפללים להילולה בראשות הרב ישעיהו פינטו בקזבלנקה בהשתתפות מאות בני אדם. משרד החוץ בסיוע הקהילה היהודית מטפלים בסידורי הטסת הגופה לארץ. עדכונים ותכנים נוספים תוכלו למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר משעות אחר הצהריים, ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. סוף זמן קריאת שמע בשעה 8:56, אלה הכותרות, בחזרה אליך.
תודה נדב, שיהיה בוקר טוב עם בשורות טובות.
בעזרת השם.
כן, לא נעים הבוקר הזה לשמוע על כל התאונות, תכף נדווח עליהן. תודה בשלב הזה. בצוות שלנו העורך אבי גדלוביץ', מוטי קופר, הטכנאי, יצאנו לדרך. 8:03, אז בוקר קשה הבוקר, אחרי לילה של תאונות דרכים וההרוגים בהן, בנצי לזרוביץ', כתבנו לענייני צבא לענייני משטרה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, עד כמה שניתן לומר אחרי כן, כל הלילה הקשה הזה.
כן, נקווה שיהיה בוקר יותר טוב. טוב, התאונה הקשה מכולן הלילה בצומת גבעת זאב, צומת מחנה אופר, אם וביתה פעוטה, שיש חילוקי דעות לגבי גיל הפעוטה, אבל תינוקת, נהרגות בתאונה קשה מאוד, אבא פצוע קשה. מה הפרטים?
נכון, מה שאנחנו יודעים נכון לשעה הזו, שסמוך לשעה 12:15 בלילה, תקבל דיווח על תאונה, ככל הנראה מעורבים מעורבים שמספר כלי רכב בצומת מחנה אופר בכביש 443. למקום הוזנקו כוחות גדולים מאוד של גם מגן דוד אדום, גם כוננים של איחוד הצלה שהגיעו למקום ופינו כ4-5 נפגעים, שניים מהם במצב אנוש ועוד ילד כבן 10 גם הוא במצב אנוש ואב המשפחה כבן 40 במצב קשה. ומרכב אחר פונה כבן 18 במצב בינוני לבתי החולים הדס הר הצופים, הדס עין כרם ושערי צדק, אבל לצערנו בבית החולים נקבע מותם של האימא כבת 35 וביתה בת 3 שבועות. זה העדכון שנקבל בדקות האחרונות, פעוטה כבת 3 שבועות, ממש בדקות האחרונות הותר שמם לפרסום, האימא ציפורה רימל וביתה נועם רחל בת השלושה שבועות מהיישוב נווה צוף, הם הרוגות בתאונה, אב המשפחה במצב קשה ועוד ילד כבן 10 בן המשפחה במצב אנוש. עדיין אין לנו פרטים מדויקים מה קרה שם בתאונה, אבל לפי מה שאנחנו מסתמן שרכב נכנס בהם בעוצמה חזקה מאוד ושגרם לתאונה הקטלנית הזו. רק נציין, בדקות האחרונות אנחנו מקבלים את השמות לתפילה, האבא אפרים צבי משה בן שולמית ציוויה, והבן איתי יעקב בן ציפורה שזקוקים לרחמי שמיים. זה התאונה הקטלנית.
עכשיו, אנחנו יודעים איך הראה התאונה, אני שומע דיווחים על אפשרות שרכב נהוג בידי פלסטיני נסע במהירות גבוהה מאוד ופגע ברכב שלהם, של תושבי נווה צוף שנהרגו?
נכון, זה עדיין לא קיבלתי אישור לזה, אבל גם אני קיבלתי את, את זה שמדובר ככל הנראה בנהג פלסטיני שנהג ברכב, צעיר, ככל הנראה, כמו שציינת, בא במהירות, אנחנו מקווים שבמהלך הבוקר נדע יותר פרטים מה שהיה לך שם, אבל בהחלט תאונה קטלנית, תאונה קשה, אבל הבוקר ביישוב נווה צוף, לפי מה שאני מבין, ואני שומע מהאנשים שגרים שם ביישוב, האבא, אדם, תלמיד חכם, מוסר שיעורים, נוסע למסור שיעורים, וכמו שציינו רק לפני שלושה שבועות הם חגגו את הולדת ביתם והיה שמחה ביישוב, אבל לצערנו השמחה הזו נהפכה לאבל, והבוקר הזה גם האמא וגם הפעוטה בשלושה שבועות נהרגו. ולפנות בוקר בתאונה אחרת בכביש 4 בצומת הדסים, הולך רגל כבן 70 נהרג מפגיעת רכב, לצערנו, אתה יודע, מטווח ממש של 5 שעות, 3 הרוגים בכבישים.
סעו בזהירות נהגים, בלי טלפונים, בלי כלום, להסתכל על מה שקורה על הכביש, להיות ערנים למה שקורה מסביב, שימו על עצמכם, שיהיו בשורות טובות.
אמן, אז רק אולי נחזור כאן לשמות לתפילה ברשותך.
כן, אפרים צבי משה, בן שולמית, והבן איתי יעקב.
כן, ביצה יעקב בן ציפורה.
איתי יעקב בן ציפורה ו... ציפורה, בעצם האימא, נהרגה בתאונה הזו, עליה שלום. שיהיו בשורות טובות, תושבי נווה צוף כמובן, לא נתפס האסונות האלה. תודה בנצי. ואנחנו ככה, שוב, עשו בזהירות, זה דבר מאוד חשוב, נשים לב מה שקורה מסביב. הכבישים מלאים ברכבים, ולפעמים גם בנהגים מטורפים, אז צריך הרבה רחמי שמיים כשנוסעים בכבישים. טוב, ובמעבר חד לעניינים האחרים, עכשיו אנחנו עם איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב. מיד יהיה איתנו, מני גרה שוורץ, בוקר טוב.
בוקר טוב,
איתי. בוקר טוב, מיד יהיה איתנו גם איתי. טוב, לוח הזמנים לשבוע קשה לצפות אותו מראש, כי אנחנו בעצם מתנהלים פה בלי לוח זמנים מסודר, חוץ מזה שאנחנו יודעים שבעוד 10 ימים פוקע המנדט של הכנסת למנות מישהו לקבל את המנדט לראשות הממשלה, לנסות להרכיב ממשלה, וליברמן ממשיך להטל בכולנו, ויולי אדלשטיין מנסה פה לעשות סדר ולא בהכרח מצליח, אולי היום הוא יצליח לעשות משהו, איפה אנחנו אוחזים?
אנחנו אוחזים למעשה ביממה האחרונה, בהתפתחות שאומרת שבתום 21 הימים הללו, ייתכן שאנחנו נלך לעוד 14 יום, עוד שבועיים של חוסר ודאות.
איך זה קורה? כי מה, כי מישהו יקבל ברגע האחרון את המנדט?
כי מישהו יקבל 61 חתימות, זה קורה בעקבות זאת שמישראל ביתנו, ליברמן, אומר אתמול לרינה מצליח שהוא ייתכן שהוא יחתום לשני הצדדים, כלומר גם לבני גנץ וגם לנתניהו, ואז זה אומר שכל אחד מהם יכול להביא 61, והשאלה היא מי מגיע ראשון לנשיא, לכאורה זו השאלה. למה לכאורה זו השאלה? כי גם אם נתניהו יהיה ראשון עם 61, ייתכן מאוד שתתעורר לנו הבעיה המשפטית שדוברה שבוע שעבר, שעליה מנדלבליט סירב לתת את עמדתו המשפטית, אבל עמדה שאומרת האם לנתניהו מותר בכלל לעשות ממשלה במצב שבו הוא נמצא תחת כתב אישום. זו שאלה משפטית שלכאורה תיפטר אם אכן נלכו פה לפי הצדק, כי הרי כתב האישום מבחינה משפטית הרי לא הוגש בכלל. עד עתה, כל זמן שזה לא עבר את ועדת הכנסת, כלומר שהחסינות של נתניהו לא הורדה, ממילא זה לא נחשב מבחינה משפטית שהוגש כנגדו כתב אישום, זה חשוב לומר. אבל אנחנו ראינו כבר איך המערכת פה עובדת, אז ייתכן שאנחנו נשמע חוות דעת משפטיות
שסותרות אחת השנייה. כן,
או שיהיו כאן... והשאלה מה הנשיא ריבלין יחליט בסופו של דבר לקיים, כי אם אנחנו נגיע לסיטואציה הזאת, זו ההכרעה למעשה תהיה בידיו.
כן, נכון. איתי גדסי מצטרף אלינו. בוקר טוב, איתי.
שלום, בצל, בוקר טוב.
מי אמור להחליט בשאלה הזו?
באיזה שאלה? סליחה?
שאלה מי, אם נתניהו מקבל עכשיו את המנדט, יש לו 61 ממליצים, האם הוא יכול בכלל להקים ממשלה בגלל כתב האישום? מי אמור להכריע בשאלה הזו?
היועץ המשפטי לממשלה, ולאחר מכן ככל הנראה עתירות לבג"ץ מפה ומפה, אבל אני חושב שבאמת זו הנפקימינה היחידה בכל הסיפור הזה, כי לגבי קבלת המנדט, לנתניהו היה את המנדט, תקופה ארוכה, ולגנץ גם היה את המנדט, ואף אחד מהם לא הצליח להרכיב ממשלה, וככל הנראה גם לא הצליח, אם יחתום ליברמן לאחד מהצדדים בעשרה ימים שנותרו, לכן אני אומר שהנפקימינה היחידה זה באמת לקבל את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה.
כן, אבל כל המטרה הזו, כל המהלך הזה אולי נועד למשוך את הזמן, ולמשוך את הזמן זה אומר שיהיו בחירות אי שם בחודש אייר.
זה לא מעריך את הזמן בתורה משמעותית, זה נותן שבועיים לאותו אדם שהוטל עליו הרכבת הממשלה בתוך 48 שעות, כלומר אם נניח בעוד 10 ימים יגשו, מה שלא נראה, נראה שיגשו מוקדם על מנת לסכל אפשרות שגנץ נניח ייגש, אז אם נתניהו ישיג ראשון וירוץ נגיע מחר נניח, בתוך יומיים היה נשים מטיל עליו, לקח זה לפי החוק, אי אפשר להטיל עליו בעוד שבועיים.
ואז מתחיל 14 יום, ובסוף 14 יום הוא יכול לומר לו...
ואז 90 יום.
לא, ואז הוא יכול לבקש אורכה של שבוע, בגלל שאולי עלה בידו להרכיב ממשלה, ואם לא, הלכנו לבחירות, נופל על פסח.
אורכה של שבוע שיש יותר. כן, אבל זה לא הרבה יותר טוב ממה שהיה לו עד עכשיו, אתה יודע.
כן, זה נכון.
ליברמן נציג ביום שישי וגם אתמול, והוא חוזר כל יום ביום על דרישותיו.
להבנתכם, איתי ומני, להבנתכם, יש אופציה שמשהו ישתנה עם ליברמן, או שהוא מתבצר בעץ הגבוה שלו?
יש דבר אחד, שליברמן חושש מאוד מהגעה לבחירות שלישיות, הוא רואה את הסקרים שמראים שאחוזים בודדים מפרידים בינו לבין נתניהו בשאלה מי אשם בבחירות שלישיות, כלומר הרבה מאוד מהעם יאשים אותו בעניין הזה, וזו הבעיה המרכזית שלו, לכן הוא עושה את שני התרגילים האלה, האחד שהוא מנסה כביכול להראות שהוא מנסה כן להרכיב ממשלה, ושתיים, אותה מתקפה עלינו, הציבור החרדי, שהפכה להיות יותר גסה, יותר בוטה, יותר מגעילה, ומאחורי מסך האשן של המתקפה על החרדים, אנחנו זוכרים מה הוא עושה. אבל דבר אחד, שוב בעניין ליברמן, שוב מצליח האיש הזה לעשות את המשחק שבו המדינה כולה תמתין לראות מה יאמר אביגדור ליברמן. כי הרי במשך שבוע עד 10 ימים, הוא יכול לשחק בנו בעניין הזה של החתימות, למי אני חותם, לגנץ ולנתניהו. אני מעריך שבשבוע הקרוב על זה אנחנו נשמע בוקר וערב, מה אומר ליברמן, מה הוא עומד לעשות, והוא ימתח אותם.
ואני דרך אגב, על כך הודיתי לליברמן, אחרת לא ידענו מה לעשות השבוע. 10 ימים עכשיו היינו משתעממים ומדברים על יולי אדלשטיין שמנסה לעשות פוטש, או גדעון סער, דברים שכבר דיברנו עליהם שבוע שעבר. מגיע ליברמן, מוכיח לכולם שוב, תזכרו, אני נמצא פה, אני לשון מוזניים, נמצא ב... זה משגע את כולם. הבוקר, לא רק הבוקר, כבר אתמול, דורשים מכל הח"כים להביא חתימות עד השעה 9 לחדר הסיעה פיזי, תקשיב, כולם מתזזים את כולם מהדרום והצפון עכשיו, כאילו הולכת לקום כאן ממשלה. מה שלא נראה, כן? לא נראה שעכשיו הולכים להקים ממשלה...
איתי, תרצה לומר לך, הפוזיציה שלך היא של כתב פוליטי, בוא, אם אתה שואל את העם שיושב ושומע אותנו כעת, הם לא מחפשים את התעסוקה הזאת לשבוע הקרוב של לדווח מה יהיה ליברמן
בהם.
רוצים שקט, עם ישראל רוצה שקט, והבן אדם הזה משגע אותנו כבר שנה.
אני מסכים איתך, והוא ימשיך לשגע אותנו ככל הנראה, ככה לפי הסקרים לפחות, ואם שאלתם עם ליברמן, אני דרך אגב, רק בסוגיה הזאת חולק לך, מני, אני חושב שליברמן בראש שלו, סובר שהוא כן יכול להגדיל את כוחו בבחירות הקרובות, הוא ממשיך עם הקו העקבי שלו נגד המגזר החרדי, והוא אומר, אני יש לי את הבסיס, 4-5 מנדטים.
כן, אבל הוא מקסימום ישמר את מה שיש לו וימשיך להטל עוד כמה חודשים בשני הצדדים.
כן, וזה מה שהוא רוצה, כי אנחנו לא יודעים הרי מה מוביל אותו. הרי ליברמן כל הזמן היה חבר של החרדים, עושה איתם עסקאות, פתאום הבן אדם נהיה הסטונה הכי גדול. משהו פה חשוד, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא רוצה, אם הוא רוצה להסתכל את נתניהו קודם כל שילך, ואז גם במחיר של נפילה במנדט, הוא ימרח את הזמן לעוד שנה.
הוא לא יגיד את זה, הוא יעשה את זה אולי באלגנטיות, בלי להגיד, הוא מוביל לשם.
אז הוא עושה את זה, הוא בינתיים עושה את זה, אתה רואה, הוא מושך את זה, נותן לנתניהו להשתולל ולהשתגע, וגם עכשיו הוא נותן לו להשתגע בשאלה מי מקבל את המנדט, למרות שכולנו מבינים, כמו שאמרנו מקודם, שזה לא באמת נותן ממשלה, זה בסך הכל נותן המלצה על מנת לקבל את המנדט, ואז אתה תתחיל להסתובב שוב, ליברמן, בוא ננסה אולי קצת שחרדים יתגמשו, קצת אתה תתגמש ויחזרו שוב לאותה נקודה, יגמרו 10 ימים ונתקדם קדימה.
טוב, בקיצור, לא הובלתם אותנו לשום מקום, רק קצת...
ליברמן לא מוביל אותנו לשום מקום, אתה יודע.
גם אתם לא. גם אתם לא תחדשו, תייצרו, אנחנו כן, באותם כן. חדשות כבר שנה שלמה, זה לא יאומן.
אין לנו, אנחנו מודים ומתוודים, כמו שאר הכתבים הפוליטיים, שאין לנו, אין לנו מה לומר לציבור, לאף אחד אין נבואה, אני חושב שאנחנו נצטרך להגיע לפרשות השבוע של צופנת פענח, ואולי בשביל להצליח להבין מה קורה פה ומה יהיה פה.
גם אז לא בטוח שיהיה לך פענוח מהצופן הבלתי מוסבר הזה. טוב, נסתפק בזה, איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, ומני גרש ורץ, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות.
בוקר טוב, תודה רבה, בוקר
עכשיו,
טוב.
עכשיו, עדכון לתאונה שהראה לילה בצומת גבעת זאב, שדיווחנו עליה בתחילת השידור, במשטרה שחוקרים את נסיבות התאונה, גובר החשד באמת, כי הנהג הפוגע נסע במהירות גבוהה מעל המותר. עצוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומת, ומיד נמשיך.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. רגע לפני שאתם ממשיכים להאזין למוזיקה, בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם עם נס קפה טייסטרס צ'וייס. נס קפה טייסטרס צ'וייס, תהנו מהרגע שלכם.
הבוקר הזה התחיל כמו כל יום. רכבתי על האופניים בפארק, ואז...
בכל רגע ובכל גיל אפשר להפוך לסיעודי. לאומית סיעוד, הביטוח הסיעודי הקבוצתי ללקוחות לאומית באמצעות מנור המבטחים, דואגים לעתיד ולשקט שלכם. למידע ולהצטרפות חייגו כוכבית 5565. לאומית, לנו זה אכפת.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
נוסעים נכבדים, זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה. זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה. המופתה, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בכסלו, 9 בדצמבר. המופתה, 03-9641-555. 03-9641-555.
שלום וברוכים הבאים לרשת האסתטיקה הרפואית של דבי וולף. להסרת דאגות, הקישו אחת.
דבי וולף מזמינה אתכם ליום האקנה. בואי לטפל באורך אחת ולתמיד. בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ועם התכשירים הטובים ביותר. ימי אקנה מיוחדים יתקיימו בכל הסניפים. לפרטים חייגי עכשיו. 1-700-500-401. דבי וולף רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
הוא בעל חסד? או לא מסוגל לומר לא לאף אדם? הוא ממלא תפסים או מאמר על החיים שלו? הוא כל פעם נופל מחדש. זו התמודדות כמו כולם או התמכרות? הורים, מחנכים ומטפלים. מעוניינים לדעת יותר על עולמם של המכורים ובני משפחותיהם ולקבל את הכלים והדרך להתמודד מול השאלות האלו? הרשמו לקבל את התשובות. רטורנו, המרכז החרדי לגמילה ומניעה וקורסים מקצועיים למטפלים ואנשי חינוך. סדנאות ייחודיות להורים שרוצים לתת יותר מעצמם. לפרטים נוספים חייגו 073-222-1133. 073-222-1133.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו, מבצעים ומחירים מיוחדים, לתאריכים אחרונים, בחיסלב וטבת. חייגו, 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
אירוע מחירות סוף השנה של מיצובישי, דגמי 2020, במחירים שאתם חייבים לקחת. מחר היום האחרון. מחכים לכם באולמות התצוגה.
להסתרק? זה קל. נקה 7 סירוק קל. סדרת מוצרים חדשה להתרת קשרים, מואשרת בשמן זרעי ענבים ורוזמרין ומותאמת לילדים. נקה 7 סירוק קל. לשמירה על שיער נקי, קל לסירוק, רך ומלא ברק. נקה 7 סירוק קל. שמפו, מרקח, קרם לחוט ותרסיס להתרת קשרים בניחוח מפנק. להסתרק? זה קל. עם נקה 7 סירוק קל.
כל חי ומרגליות, תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע של עונג והתעלות. במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס. עם החזן, אברי מירות, הזמר והיוצר נפתלי קמפה, בליווי המלחין והמעבד אלי קליין. סעודות כיד המלך, תוכניות, הרצאות ומלווה מלכה. סוף השבוע יתקיים, אם ירצה השם, במלון הפאר דן פנורה מאלת, פרשת וערה, חמישי עד מוצש, כבב עד כבחת טבת. אז תזמינו את עצמכם לשבת ב-026-5555. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:19 דקות, אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לפרופסור עודד מודריק.
בוקר אור.
שלום וברכה, שופט לשעבר וסגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, כיום אתה באוניברסיטת אריאל, וקצת צופה ככה מהעמדה שבה אתה נמצא היום על כל ההתרחשויות המשפטיות פוליטיות סביב נתניהו, איפה אתה ככה, לאיזו מסקנה אתה מגיע?
אתה מערב תפייה משפטית בעניינים פוליטיים, בפוליטיקה אני לא כל כך מתעסק, אני מנסה לעשות הבחנה בין שאלת משפט באמת לשאלות פוליטיות.
יש תערובת בין הדברים, כי למשל, האם נתניהו יכול לקבל מנדט או לא, היא שאלה פוליטית, אבל גם הופכת להיות שאלה משפטית, כי הוגש כתב אישום, אז לא אני מייצר את התערובת הזו.
אז נכון, אז בדיוק לזה אני מכוון. בשאלה המשפטית, האם ראש ממשלה מכהן כרגע בממשלת מעבר, יכול לקבל מנדט להרכיב את הממשלה החדשה, זו באמת שאלת משפט. אבל השאלה, אם הכנסת צריכה לתת לו את המנדט הזה, או...
לא, זה כמו שאלה פוליטית נטו.
שאלה פוליטית ושבה אין לי עניין. השאלה המשפטית היא שאלה לא כל כך פשוטה. עובדה שהיועץ המשפטי לממשלה לא רוצה לתת בה חוות דעת עד הרגע שהיא תהיה רלוונטית, היא כרגע לא רלוונטית, אלא אם כן הוא יצליח לאסוף עכשיו את ה-61 חתימות שמדובר בהן. ואז זו באמת תהיה שאלה.
זאת תהיה שאלה, אבל...
אני נוטה לחשוב, אני לא בטוח בזה, ב-100%, שהסטטוס הנוכחי שלו כראש ממשלה עדיין מאפשר לו גם לנסות להרכיב ממשלה חדשה. לא רואה בזה משהו שאסור. אולי יש הרי את הלכת דרי פנחסי,
שבקשים
להכיל אותה גם על ראש ממשלה, על ראש הממשלה. חלל ראש ממשלה מכהן היא קשה מאוד, מפני שהחוק בעניין הזה מאוד מאוד ברור, אבל כשהוא מועמד להיות, כשהוא מקבל מנדט להרכיב ממשלה, אז הוא לכאורה לא פועל מכוח תפקידו כראש ממשלה. נו, אז מה הפסול בזה? אינני ברור.
צריך להבין גם עוד דבר, השופט לשעבר מודריק, שנתניהו, כתב האישום פורסם, אבל לא נראה לי הוגש, כי לא התקבלה בקשה לכנס את ועדת הכנסת כדי להפעיל את החסינות או שלו. יש פה תהליך חוקי משפטי שטרם נעשה, ואולי הוא עדיין לא תחת הגדרה של הוגש נגדו כתב אישום. יש דרך איך מגישים כתב אישום נגד חבר כנסת מכהן או ראש ממשלה?
כתב האישום נגדו עדיין לא הוגש, למרות שזה כתב אישום חתום, הוא עדיין לא הוגש. ברגע, כל עוד הוא לא הוגש לבית המשפט, אין כתב אישום. למרות החתימה שיש עליו, יש שם בעיות מסוימות בכתב האישום שהוא עדיין לא שלם ולא מלא.
כמו מה?
עד כמה שראיתי, אין רשימת עדי תביעה. יש גם טענה שבעיקרון היא צודקת, רק אני לא יודע בדיוק מה ההשלכה שלה, שבכתב האישום הזה שורבבו גם ראיות, שזה דבר שבדרך כלל לא עושים אותו בכתב אישום, וגם לא צריך להיות בכתב האישום. האם זה פוסל את כתב האישום? אני לא בטוח.
אין בו ראיות? לא הבנתי.
ההפך. כתב אישום זה כשמו כן הוא כתב האשמה, ומה מאשימים אותך? אחרי שמוגש כתב האישום, צריכים לפרוס לפני בית המשפט את הראיות, את העדויות. אם אתה כולל את העדויות, למשל, ציטוטים מתוך הקלטות, בתוך כתב האישום, אז אתה בעצם יוצר מין דעה קדומה אצל בית המשפט, הוא עוד לא שמע את הראיות והוא כבר מקבל אותן. אז זה לא תקין. באופן עקרוני, כתב אישום לא צריך להכיל תיאור של עדויות. לא צריך להיות כתוב
שם. וכתב האישום הזה כן מכיל תיאור כזה של עדויות.
כן, כולנו קראנו את זה. יש שם ציטוטים מתוך המסרונים השונים שעוברו בין פלוני לאלמוני. כן, יש ציטוטים של המסרונים. זה ראיות, המסרונים הללו יוגשו כראיה לבית המשפט. אבל אני אומר, זה לא כל כך קריטי, לא בטוח שזה פוסל את כתב האישום. חסרון עדי תביעה לא מאפשר, אם עדי התביעה לא רשומים בכתב האישום, אי אפשר להתחיל את המשפט. אפשר לקיים אולי ישיבה הראשונה, אבל אי אפשר לדרוש מהנאשם.
אז אולי זו בעצם התשובה לכך שכתב האישום לא הוגש, וכשהוא יוגש באופן רשמי לכנסת, הרי חייבים להעביר את זה דרך הכנסת, דרך יושב ראש הכנסת, כדי שיסירו את החסינות, אז יוגש כתב אישום מסודר, מתוקן, ועכשיו זה רק הצהרת כוונות. או שאין דבר כזה הצהרת כוונות.
לא, זה בסדר. גם על זה אפשר, אפשר כמובן להתווכח או להשתמש בזה בתור איזשהו נימוק. כל הסוגיה הזו נראה לי...
לא, אבל זה מוביל אותי, למה אני שואל את השאלה הזו, הפרופסור מודריק, למה אני שואל את השאלה? כי זה מוביל אותי לשאלה, אולי הכל כאן פוליטי. אולי כאן מישהו במערכת אכיפת החוק מחפש את נתניהו, ולא בצורה הרגילה והנכונה.
לזה אני לא מוכן להסכים. אני לא מוכן להסכים שיש פה איזושהי רדיפה פוליטית, בטח לא רדיפה פוליטית, שמאורגנת על ידי עשרות אנשים. וגם היועץ המשפטי, וגם בכירי הפרקליטות למיניהם ולסוגיהם, וגם עשרות האנשים שעסקו בחקירה, ואחר כך בעיבוד החומר, חומר החקירה, נראה לי לא נכון. זה שיש, שאולי ננקטו מהלכים לא תקינים, זה של פלוני או אלמוני בתוך המערכת הזו של הפרקליטות, יש עוד מה שאתם מכנים, יש אולי מה שאתם מכנים אג'נדה, אג'נדה פוליטית כזו או אחרת, סדר יום פוליטי כזו או אחר, זה יכול להיות. ואם זה משפיע על ההחלטות שלו, רע מאוד. אבל לומר שיש פה קשר פלילי, שיש פה תפירת תיק, זה פשוט לא נראה לי, לא נראה לי, יש דברים שלא נראים ובסוף מתבררים כנכונים, קשה לי מאוד מאוד להאמין בזה.
זה הרבה מאוד אנשים.
זה הטענה שלך שכל העניין הזה הוא כריכה של משפט ופוליטיקה, נכון?
הוא איש פוליטי.
יש פה מערכת פוליטית.
ראש הממשלה הוא איש פוליטי, והמערכת המשפטית היא משפטית, וכן, זה כרוך בזה.
לא, 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 המערכת המשפטית, לדעתי, אף על פי שלכל אחד מיחידיה יש השקפה פוליטית, ויש כאלה שבוודאי מתנגדים להמשך כהונתו של ראש הממשלה, אני לא רואה, לא, אני מקווה מאוד שאין השפעה להשקפות שלהם על ההתנהלות.
אבל הכל עושה רושם, אבל הכל עושה רושם שככה דברים. סליחה?
הרושם, אני לא התרשמתי יותר מדי לאורך השנה או שנתיים האחרונות שהציפו אותנו כל סוף שבוע.
אבל מייצרים כאן עבירות חדשות של הסיקור, העבירה של הסיקור רועד, פרופסור מודריק, העבירה למשל של סיקור רועד, עושה רושם שמישהו מחפש בכוח איך להפיל את נתניהו. כי בשני התיקים הראשונים, 1,000-2,000, רק הפרת אמונים. בזה שוחד, על מה על סיקור רועד, עבירה חדשה שלא קיימת בספר החוקים.
סיקור רועד זו עבירה חדשה שלא קיימת, וגם לא מאשימים אותו בה. לא מאשימים אותו בסיקור רועד, מאשימים אותו בשוחד. והשאלה האם סיקור רועד בנסיבות שהתרחשו פה, או שקרו פה, מהווה בסיס לעבירת שוחד, שאלה שבית המשפט יצטרך לברר אותה.
ומה דעתך? לא זה היה בא לפניך?
הדבר הזה הוא מאוד תלוי נסיבות. זה, אני יכול להבין את הטענה שאומרת שיש בין העיתונות לבין העיתונאים, התקשורת לבין הפוליטיקאים, מין יחסי כך ותן, שלא כל יחס כך ותן כזה צריך לעבוד בסיס לעבירת שוחד, כי אחרת לא תהיה לנו תקשורת. לא שלא תהיה פוליטיקה, לא תהיה תקשורת. מה קרה פה ועד כמה היחסי כך ותן הרגילים הניעו את ראש הממשלה להעניק זכויות כספיות עצומות, לא ברור לי. יכול מאוד להיות שלא קרה פה שום דבר. יכול מאוד להיות שההסתכלות של הפרקליטות, שמודה שהם הולכים לעניין תקדימי, שזה גם כן שאלה גדולה אם עושים תקדים על ראש ממשלה. זה לא כמו על כל אדם רגיל, ראש ממשלה יש משמעויות פוליטיות באמת, יש משמעויות לבחירתו על ידי הציבור.
ויש משמעות באמת... שאם נתניהו יצליח במשפט הזה, הרבה אנשים בפרקליטות, במערכת אכיפת החוק, יצטרכו, לא יודע, אף אחד הרי לא ייתן את הדין על כך, כי הם חסינים כל הזמן, אחד מגונן על השני, אבל זה יהיה פה ליקוי מאוד גדול מאוד.
זה יהיה ליקוי גדול, כבר קרו דברים, היו דברים מעולם, הפרקליטות נכשלה כמה וכמה פעמים, בשום פנים ואופן אסור להעמיד אותם לדין, אסור להעמיד אדם שעושה את מלאכתו, כפי שהוא מבין אותה, לא צריך לעמוד לדין, אין בזה שום עבירה, וזה לא עניין של חסינות, יש אולי חסינות בחוק, שישנה גם לשופט, גם שופט עלול לשגות, וכמאמר חז"ל, שופט שאיננו דן דין אמת לאמיתו, או ההפך, זה שדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זאת אומרת שאם דין איננו
דן בדין דין תורה.
אמת, הוא הורס את העולם. אז מה אמרו להם לדיינים שאמרו למה אנחנו צריכים את זה? אמרו להם אין לו לדיין אלא מה שהן עברות באוזניו שומעות, כמובן בבית הדין. וזה מה שעושה הפרקליט. אם הוא מחליט על פי מה שעיניו רואות ואוזניו שומעות, אי אפשר להעמיד אותו לדין, אסור להעמיד אותו לדין על זה.
שאלה אחרונה, מה עדיף?
אם הוא מחליט משיקולים זרים, אז זו באמת עבירה, זה שימוש לרעה בכוח המשרה.
בהחלט. שאלה אחרונה, מה עדיף לנתניהו, שלושה שופטים בירושלים או שופט יחיד?
זה לא שאלה של עדיפות, זה שאלה של חוק. החוק, אם הוא ראש ממשלה, החוק דורש שהוא יעמד לדין לפני שלושה שופטים, הרכב של שלושה שופטים, ושזה יהיה בירושלים.
במחוזי ירושלים,
כן. זה שעת החוק. אם לא, אם הוא לא יהיה ראש ממשלה באותה עת, אז אני יודע, אם אני סירבתי להיות, פרט למשפט של יגאל אמיר, שבו הייתי חבר ההרכב, לא השתתפתי בהרכבים, כי לא, העדפתי להיות דן יחידי. אבל אנחנו אומרים,
אבל כשאתם שלושה שופטים, יש לכם יותר יכולת ביניכם, כן, אבל כשאתם שלושה, יש לכם יותר יכולת ביניכם לדסקס את כל הטיעונים, את כל הצדדים, ככה אתה צריך לשקול עם עצמך לבד, וההחלטה היא לא פשוטה, בטח שמדובר בראש הממשלה, ולהבדיל, גם בתיק המאוד לא פשוט של גל אמיר. קשה לעשות זה לבד.
נכון, אבל זו גם ההסתכלות, דרך אגב, של התביעה, גם אם מעדיפה שלושה שופטים, מפני שהיא טוענת מהצד ההפוך, שקל יותר לשכנע שופט אחד שיש ספק, ולכן זה יגרום לזיכוי, בעוד שלשכנע שלושה שופטים שיש ספק, זה באמת קשה. ואכן זאת הסיבה שנניח בארצות הברית, המשפטים מתנהלים לפני 12 מושבעים, וההרשעה דורשת רוב מוחלט, זאת אומרת הרשעה פה אחד, בלי זה אין הרשעה במשפטי מושבעים. אני חושב שגם הסנהדרין הייתה מטילה הרבה מאוד קשיים ראייתיים, עד שהייתה מגיעה להרשעה, במיוחד בעניינים קרדינליים, שהעונש
שלהם... כן, הלא הם כתובים במסכתות סנהדרין ומכות. השופט בדימוס עודד מודריק, פרופסור עודד מודריק, שעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, כיום באוניברסיטת אריאל, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך ולמאזינים, תודה.
בשורות טובות, יום טוב. עכשיו אנחנו עם הסופר חיים ולדר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, אני לוקח אותך למקום אחר, אתה מפרסם ביום שישי ביתד נאמן טור, מאוד חריג וחריף כלפי, נקרא לזה, האב הרוחני של מערכת המשפט בימינו, אהרון ברק.
למה נגד? מחיאות כפיים.
על מה? על שהמהפכה הוא שלמה?
כן, הצלחת.
הרמת ידיים?
לא היה שום. אני, מי אני שיר עם ידיים? אפשר לחשוב שאני, אני... האמת היא שרציתי...
אתה, בוא, דיברנו על זה כמה פעמים, הראשון שדיבר וכתב על הדיקטטורה המשפטית ועל זה של אהרון ברק. אחרי 23 שנה, מאז אותו מאמר ראשון, אתה בעצם מרים ידיים, ניצחת אותנו, אהרון ברק.
אז אני אומר, גם אז כבר הרמתי ידיים. אני, לא אני, לא אני יכול לעשות את המלאכה. מי שיכול לעשות את המלאכה, זה עדיין, יש, נשאר לו, הייתי אומר, כמה יממות ב, או חודש ב, בשעון, כדי לעצור את זה, זה רק מי שיכול, זה הפוליטיקאים, זה לא אני.
אין אני להם שחר, כוח, אין להם מצליח, כוח היום. מערכת המש, מערכת, המערכת הפוליטית בעת הנוכחית, תקועה, וגם מה שיקרה אחר כך, אין סיכוי בשנים הקרובות לעשות שינויים. אם תהיה ממשלת אחדות, בטח שלא, אם תהיה ממשלת שמאל, בטח שלא.
אז אם אתה אומר שאין להם כוח, למה שלי יהיה כוח? בוודאי שהם...
אני אגיד לך מה ההבדל. אתה ואני, ועוד הרבה מאוד אנשים, אנחנו האזרח הקטן שיכול לייצר כאן, איך נקרא לזה? ליצור את האווירה הנכונה בציבור שצריך פה לעשות שינוי, מותר להגיד את זה גם דוגרי. לעשות דלגיטימציה למערכת המשפט. מה שהפוליטיקאים חוששים על אורם, מחר יחפשו אותם, מחר יגישו נגדם כתבי אישום, תראה את נתניהו, תראה את יעקב נאמן, תראה את אהוד אולמרט, תראה את כל אלה שנפלו בידיים שלהם, אריק שרון, כולם, להם יש מה לפחד.
כן, אבל אתה צריך להבין ש... סליחה על ההשוואה, אבל בקגב גם היה אותו דבר, ואנשים גם פחדו, האזרח יותר פחד, מה יש כוח לאזרח? מה יכול לעשות? איך להפגין, מי זה מעניין, למה זה מעניין אותם חלק?
כן, כן, כי ככל שיצאו אנשים לרחוב, אמנם זה לא דרכנו, אנחנו אנשים חרדים, לא רואה את
זה. זה לא עובד, זה לא עובד, הם לא מעניין אותם, הם לא מעניין אותם בכלל, הם יושבים וצוחקים, זה פשוט לא מעניין אותם. תראה, היה בארצות הברית סנטור בשם מקארתי, שהיה לו קטע של קומוניזם, הוא היה כל פעם בוגש פוליטיקאי אחר, מאשים אותו, זה היה כמו... כמו היום עם נתניהו, מה הוא אומר, הוא בעד הקומוניזם, צריך להעמיד אותו לדין, היה הולך אחד אחרי השני, וככה הוא שלט, עד שיום אחד מישהו עצר אותו. עכשיו, מי שיכול לעצור באמת, זה אדם אחד אמיץ, למעשה היינו קרובים לזה, אני אומר את זה קדוש ברוך הוא, אני לא, בוא, רואים את זה, היה 60-60 בבחירות, אם היה 61, היו מעבירים פסקת החסינות, פסקת ההתגברות. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שגם אז, היה איזה סוג של, אז היה באמת מאבק משפטי, הם היו מבטלים את זה, אבל עדיין כל אחד היה סוברני להגיד אני ככה וככה, ובעצם מי שמנצח זה הריבון. ובסופו של פרעי זה מאבק שאני מאמין שהיה מסדר את הדברים. עדיין יש את האפשרות לזאת, זאת אומרת, למשל עם ראש הממשלה, אני רוצה להגיד לך דוגמה, יבוא ויגיד, אתה יודע איפה הבעיה שלנו? שאנחנו עדיין מדברים בשון של כבוד בית המשפט, וכולם מדברים כמה הם מכבדים, וכמה שהם הם אולי לא מבינים. בואו, זה מערכת, זה כנופיה של אנשים, שעושים מה בא להם בראש. הם עצמם יעשו הכל, ולממשלה ולצייסר אפילו לדבר, עם, הם לא נותנים להם לדבר בכלל. שום דבר, הם, דרך אגב, בשנים האחרונות, אין שום שר, או שום ראש ממשלה, או שום ממשלה, או שום כנסת, שבאמת החליטה משהו. אם הם החליטו, זה בגלל שהם... לכן לברק לא מעניין אם עכשיו יהיה גדעון סער, או יהיה, איך קוראים לו, בני גנץ. כל מיני אנשים בינוניים שבטוב יעשו מה שהם אמורים להם.
אז בקיצור, אז הונצחה כאן לתמיד השיטה הזו שיש כאן שתי מדינות, מדינת ישראל שנבחרת, שמנוהלת על ידי הפוליטיקאים שנבחרים על ידי האזרחים, ומערכת המשפט שמנהלת את כל המדינה הזו מאחורי הקלעים, בצורה של איזו...
אם לא ישלבו, לא. לפוליטיקאים עדיין יש כוח אם הם ישלבו ידיים. הרי זה כמו אנשים שנרדפים וכל אחד חי לעצמו. כל אחד אומר, אני אציל את עצמי, בסוף זה לא יעזור, יפגעו בו ורק יפגעו בך. אם למשל ליברמן היה מבין, הרי הוא גם נרדף, והוא היה מבין הרגע, כל מה שהוא עושה לדעתי זה גם אם היא ממצב של איום, גם אם ממצב של אם הוא היה מזיז את הראש ואומר, או מנדלבליט, היה בא ואומר, יש איזה ספר... שבו האדם הגיבור המאוים מזיז את הראש וכולם רואים את האקדח מאחוריו. הוא היה בא ואומר, ממישהו אחד היה בא ותקשיבו מאיימים עליי. בוא נגמור עם זה. ואפשר לגמור עם זה. אבל כל אחד פרדם, זה משהו על נפש האדם. כל אחד פוחד על עצמו. כל אחד, לי לא אומרים, מה אתה לא מפחד? מה אתה לא מפחד? למה אומרים לי דבר כזה? למה מדינה מדמוקרטית אני צריך לפחד להגיד משהו? ועוד משהו מאוד מאוד מתון, משהו מאוד אפילו משבח.
על איזו דמוקרטיה אתה מדבר? הדמוקרטיה היא נדמה לי, ואני חוזר על זה, יפה, היא נדמה יפה. לי. כי הפוליטיקאים נבחרים בלי באמת כוח ביד, הם יכולים אולי לשחק עם דברים קטנים בתקציב ודברים כאלה ואחרים, ולנהל פה מלחמות, כי פרקליטות המדינה לא מתערבת במלחמות ובניינים ביטחוניים, עדיין לא. אבל בכל היתר, מה, איזה כוח יש לפוליטיקאים? הכל משחק בנדמה לי.
כתבתי לפני כמה שבועות, כאשר, אם כאשר הוא יועמד לדין, הכוונה היא שהוא ממש, הוא יורשע, כתבתי את זה, אני אפסיק לכתוב נגד בית המשפט, כי אני אומר שאומץ שהוא לשב הוא סוג של טיפשות. אין לי שום עניין ללכת נגד, אני לא אלך נגד מכונת עירייה. כרגע אני עדיין מרגיש שעדיין אפשר לדבר. עוד מעט זה גם זה ייגמר. זה, הטור הזה הוא באמת, כמו שאתה אומר, זה סוג של סגירת מעגל של הסוף. אני בא ואומר לברק, כפיים, הצלחת. אני כן אומר לו, תקשיב, אתה תלך נגד 1.5 מיליון אנשים, זה לא יעבוד.
טוב, הפסדנו. אז אתה יודע מה? חיים, הפסדנו, אוקיי? אנחנו כבר לא בעסק הזה.
אנחנו נפסדנו כי נצח ישראל לא ישקר בו.
לא, זה ברור. אני לא מפחד מהם.
זה מה שמעניין אותנו.
שנייה. אני לא מפחד מהם, הם לא יצליחו לשנות לנו כלום מאורחות חיינו, ואם הם יפסקו עוד פסיקות נגד שומרי התורה, נגד התורה, נגד בני ישיבות, נגד 1001 דברים שהם עושים כל הזמן. אגב, בניגוד לדברים שאמר כאן בשידור ביום חמישי בערב, אהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר של החרדים, אין מה להיות נגד מערכת המשפט. יש להם, ועוד איך יש להם. כן, כמובן שאין לנו מה לפחד, אבל במאבק בין הפוליטיקה למערכת המשפטית, כן, בינתיים הפסדנו, ועד שלא יהיה כאן סדר חדש בפוליטיקה, העסק הזה ימשיך, זה הכל.
כן, אני בפירוש רואה את זה, ואולמרט אגב אמר למישהו, וכתבתי את זה, מישהו שדיבר איתי, הוא אמר לו, אומנם ישבתי בכלא בגללם, אבל זה כאילו ישים אותו, אומר לו, אתה אשם, אתה נתן להם כוח, הוא אומר, גם עדיין הייתי עושה את זה. תקשיב למה. הוא אומר, כי אם הכוח יעבור מהפרקליטות, יעבור מבית המשפט לכנסת, ככה לפי, הבן שלי לא יוכל לחיות פה. הכל מתחיל מהפחד שיש לחילונים, מהחרדים, פחד שחלקו נמצא במשהו מולד סינת עמי הארצות לתמידי חכמים, וחלקו הוא הסתה יומיומית נגדנו, נגד הציבור הכי עדין בעולם, שלא רוצה מדינת הלכה ולא רוצה לשלוט על אף אחד. רק רוצה לשמוע, ואני רוצה להגיד שבמערכת הבחירות הבאות, אני חושב שמה שהציבור החרדי צריך לעשות זה להודיע בצורה חיבורה, אנחנו לא הולכים לשלוט עליכם, אנחנו לא מעוניינים לשלוט עליכם, אנחנו רוצים, בואו תעזרו לנו לשמור.
צריך לומר את זה כבר היום, למרות שבעוד 30-40 שנה זה יקרה, יהיה פה רוב חרדי ויהיה פה רוב ערבי, יהיה פה מיעוט חילוני.
אז אני נותן לך, בבני ברק יש רוב, מה זה רוב? 99% חרדים, והמיעוט החילוני זוכה לכל הזכויות, אתה יודע מה? ליותר זכויות. אני אומר לך בתור מישהו שגם עובד בעירייה, יש לו יותר זכויות מאשר חלקו. נותנים לו לחגות יום העצמאות כמו שהוא רוצה, נותנים לו רחובות שיש שם עדיין פתוחים בבני ברק בשבת, והעירייה היא עירייה חרדית 100%, אין שם לא חרדי אחד. זאת אומרת,
כי אנחנו יודעים להתמודד ולהתנהג ולהתנהל מול אחרים, הם לא.
אני לא אגיד שהם לא. העובדה שאנחנו חיים פה.
נכון, ויש השערים שכן.
אבל יש לנו מיעוט קיצוני שנותן פה את הטון, והוא בעצם נותן, הוא מסמן פה קו בין שמאל קיצוני שונא חרדים, לבין שמאל רגיל שונא חרדים. אבל הם, אנחנו, אגב, שים לב שרוב הממשלות נופלות על מה? על הגיוס, על החרדים, רק נכון. עלינו. אנחנו, הם מבינים טוב שאנחנו, והם רוצים לעצור. מה אתה חושב שאתה יכול לעצור לנו? פן ירבה ופן
יפרות. לא, זה לא יקרה. לא יצלחו.
לא יקרה. ובאמת, הקריאה שלי במאמר הזה,
שבאמת
קיבלתי הרבה תגובות אליו, הוא בעצם גם על הפרקליטות. כי, איך אומרים, צריך להיזהר עם שכרון כוח.
תעצרו. אל תכתעו בחטא ההיבריס. לא כתבת את זה, אבל זה בערך
העיקר.
כן,
זה בדיוק מה שאני אומר.
חיים ולדר, תודה רבה, בוקר טוב, והלוואי ויום אחד נדבר על
למה. מי שמאמין לא מפחד.
או, זה ודאי. תודה חיים, שבוע טוב. בשורות טובות, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
רימון הדור הבא. מהיום ההגנה עובדת על גבי כל ספקיות האינטרנט. רימון Next Generation. חייגו עכשיו. 1-800-222-234.
לקחתם משכנתה ואתם נפרדים מהחזרים חודשיים גבוהים עד היום? יש לכם עוד הלוואות שמכבידות עליכם? אני רוצה לומר לכם, מאזינים, שאנחנו בתקופה מצוינת למחזר את המשכנתה שלכם ולאחד לתוכה את כל ההלוואות. הריביות ירדו בצורה מהותית לאחרונה, ולכן כדאי מאוד לנצל את זה כאן ועכשיו. אתם יכולים עוד היום לצלצל לאור משכנתאות כוכבית 5589, לבצע בדיקה ללא התחייבות וללא עלות, ולראות שהתנאים של המשכנתה שלכם טובים לכם ולא רק לבנק. סכומי המשכנתאות שנלקחו בשנה האחרונה שברו שיאים. אנשים לוקחים משכנתה כדי לקנות נכס שני, או בשביל עזרה למשפחה, או כדי לסגור הלוואות, ומחזור המשכנתה יכול לחסוך לכם המון כסף, שבטוח כבר תמצאו מה לעשות איתו. אור משכנתאות מצליחים להשיג בהבטחה ובהתחייבות את התנאים הטובים ביותר מול הבנקים בעזרת אנשי מקצוע, ידע, ניסיון ויכולות גבוהות. חייגו אליהם כוכבית 5589 או למספר 0722-721-510.
נוסעים נכבדים, זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה. זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה.
המופתה, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת ביוד א' בחסלב 9 בדצמבר. המופתה, 03-9641-555, 03-9641-555.
טוטל דיל של קל לאוטו, רכבי יד ראשונה בחבילת הטבות מושלמת, תשלום חודשי נמוך בלי מקדמה, בלי תשלום בסוף התקופה, וגם ביטוח מקיף וחובה מתנה מ-699 שקלים בחודש בלבד, ב-60 תשלומים חודשיים. מחכים לכם בסניפים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון.
יש משפחה שרוצה בית עם גינה, ויש משפחה שצריכה דירה עם מרפסת סוכה. כל משפחה והצרכים שלה, כל משפחה והמשכנתה שמתאימה בדיוק לה.
יועצי המשכנתאות המקצועיים של בנק הפועלים יתאימו לכם את המשכנתה בדיוק לפי הצרכים שלכם. לפגישה חייגו כוכבית 2408. חושבים משכנתה, מחליטים פועלים. קבלת הלוואה כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
מזל טוב!
מזל טוב! אולמי בראשיתה במבצע חורף חם. מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. אולמי בראשיתה, כל היתרונות שבאולם. כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשיתה מחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו, כוכבית 6750, כוכבית 6750.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים. עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
בשביל להתפרנס חשוב להיות בר מזל, אבל הכי חשוב ללמוד בבר אילן. הצטרפו עכשיו למכינות למגוון תארים מבוקשים בקמפוס החרדי בבר אילן, ותהנו מעדיפות בשוק העבודה ומפרנסה גבוהה ויציבה. לפרטים 077-275-3098.
מה? סמסונג S10 מקורי יבואן רשמי בהנחה של 500 שקלים וגם 400 שקלים לשופינג במתנה? ברור שאני מחייג לאדרן. בלק פריידיי מטורף באדרן. סמסונג S10 רק ב-2,999 שקלים בלבד, ובנוסף 400 שקלים גיפט קארט לשופינג מפנק. הכמות מוגבלת. כוכבית 8097, ברשות בדין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
המסך נשבר? לא קרה כלום. פנו מיד למרכז המחשבים. החלפת מסך החל מ-349 ש"ח. בכפוף לתנאי המבצע, מרכז המחשבים, מעבדת מחשבים, ניידים ונייחים המתקדמת באזור. חייגו, כוכבית 6041.
השורה מלאה מורכבת, 10 נקודות.
וואו, לא יאללה.
השנה זה יכול להיות אתה. חידון הלכה למעשה לשנת תש"פ יוצא לדרך ונותן הזדמנות לכל אחד לנסות להצטרף לנבחרת. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות ברכות. חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי, בקרוב בכל חי. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:48, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, סיכום קצר, מה היה לנו סוף השבוע?
ירי לעבר שטח המועצה האזורית אשכול שמסתיים בלא נזק ולא נפגעים, לכן גם לא ירתו הרקטות. בנוסף, אז כעצב נוספת באשקלון, אבל זה דובר בירי של לא רקטות, וזו הבעיה המרכזית, כאשר אנשים נבלים שם בליל שבת, ולכן גם לא היה שירותים, אבל בכל אופן זה בהחלט מדאיג, נרחיב על זה בהמשך היום. באזור הר חברון, שם פעילות אחרת, שונה של לוחמי צה"ל, כאשר מבחינים במחבלים משליחים בבוקי תבירה, הם יורים לעברם תחילה באוויר, המחבלים הללו ממשיכים לידות בבוקי התבערה, אז יורים לעבר המחבלים הללו, מחסלים אחד מהם, פוצעים את השני קשה, בהחלט שינוי במדיניות של צה"ל כלפי מפירי החוק ברחובי יהודה ושומרון.
תודה קובי, שיהיה בוקר טוב, שיהיה לנו שבוע שקט, בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם ראש עיריית תרצליה, משה פדלון, שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, ראש חודש טוב.
חודש טוב, כבר ראש חודש מאחורינו, אבל שיהיה חודש טוב ושיהיה שבוע טוב. תשמע, הנושא של תחבורה ציבורית בשבת, משום מה, דווקא בתקופה הזו של תקופת דמדומים של ממשלה לא מכהנת, עולה לכותרות, ראשי ערים באזור המרכז, מפעילים תחבורה ציבורית בשבת, ואתה, כמי שעומד בראש עיר מאוד לא דתית, יש בה דתיים, יש בה חרדים, מסרב להיכנס למשחק הזה, למה? וטוב שכך, אבל למה?
תשמע, אני ראש עירייה של כולם. אני לא צריך בעיר שלי שערכו לי פה פסטיבל אוטובוסים של שבת. אני נגד התרסה, כנגד המגזר הדתי. אני לא צריך את התקשורת פה שתחגוג ניצחון על גוף כזה או אחר. אני בעד התחשבות, רגישות כלפי אחר. כבוד הדדי, סובלנות, סבלנות, ביחד. מה קרה לנו? למה צריכים את המלחמות הזה? חיה ותן לחיות. יש לנו פה תושבים נהדרים. 95 שנה, מ-1924, חיים בהרמוניה, בכיף. למה לקלקל את הדבר הזה? למה לקלקל את הדברים הנתרים
שיש? זו שאלה שאתה גם שואל כלפי רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, שמוביל את הנושא הזה של חילולי השבת בתחבורה הציבורית?
אני מאוד מעריך את רון חולדאי, הוא ראש עירייה מצוין, ועושה דברים נהדרים. אני יודע לנהל את העיר שלי, אני מכיר את הציבור שלי, אני מחבק את כולם, מכבד את כולם. אני משקיע במתנ"ס ובבתי הכנסת מגבות באותו דבר. בשבילי כולם שווים. אני ראש עירייה שאמור לתת שירותים, ואם מישהו זקוק לבית כנסת יקבל בית כנסת ומקווה ומתנ"ס ובית ספר ומעון. זה תפקיד ראש הרשות. אינני נכנס לנושאים מדיניים, אני לא ממשלה. אני צריך לתת שירותים מוניציפליים, ואנחנו עושים את זה בהצלחה רבה. וצריך לכבד, מה קרה לנו?
אתה יודע שאתה חריג בנוף הזה של ראשי ערים, שמתבטאים אשכם וערב, לא רוצים חרדים בעיר שלנו, רוצים לחלן את הערים שלנו, רוצים תחבורה ציבורית בשבת, אתה נוף חריג, אתה חריג בנוף, ושפו.
תשמע, יום שבת בבוקר, אנשים קמים, חלק הולך לבתי הכנסת, חלק הולך לפארק וספורטק, באמת יש פה אווירה של שבת, אווירה של כיף. למה לקלקל לדבר כזה?
עכשיו, האמירה שלך היא כי מישהו פנה אליך תפעיל גם תחבורה ציבורית?
פנו אליי, יש לי לחצים, אותי זה לא מעניין. נפגשתי גם עם חולדאי, נפגשתי עם ראשי רשויות. אני חוזר שוב ואומר, שלא ינהלו את העיר שלי. אני ראש עירייה של כולם, בעיניי כולם שווים. ותשמע, יש לנו בקואליציה חבר מועצה, אלעד צדיקוב, הוא מדגל התורה החרדי, מי שמכיר את העבר שלו, הוא איש צבא, איש קומנדו הימי, למה לפגוע בו? למה ההתרסה הזאת? אני נגד ההתרסה, נגד פגיעה באנשים, ובאמת צריך לבוא ולהתמקד בכבוד, בערכים, בסובלנות, ואנחנו עושים את זה בהצלחה.
על זה נאמר, שכר שיחה נאה מגיע לך, ראש עיריית הרצליה, משה פדלון. חזק ואמת, אל תיכנע לאף אחד, לא.
לא נכנע, אני
מצוין.
עם רגליים על הקרקע, ואני אמשיך לכבד. מישהו שאל אותי בישיבת המועצה, מה אתה הולך להשקיע 7 מיליון שקל בשיפוץ בית כנסת? בוודאי, החוק מורה לי גם לשפץ וגם לבנות בית כנסת ומקוואות. מה זאת אומרת? זה ציבור שלי. אנחנו מכבדים...
הם משלמי ארנונה כמו כולם, ומגיע להם בהחלט הרבה הצלחה. משה פדלון, תמשיך לעשות דברים טובים למען כלל הציבורים בהרצליה.
יום נעים לכולם.
תודה, תודה. בשורות טובות. אנחנו, כן, משב רוח מרענן, לשמוע ראש עיר שכך מדבר, ראש עיר חילוני, בעיר חילונית, הרצליה מאוד חילונית, וזה מעניין ומרענן. אנחנו מסיימים, יהיה לנו יום פוליטי היום לא מעט, יולי אדלשטיין נפגש עם כל הצדדים בכנסת, קואליציה ואופוזיציה, האם הוא ינסה להוביל מהלך שיוביל אותו לקבל 61 חתימות? להקים ממשלה? יש גם דיבורים כאלה. אז כל החדשות בהמשך היום, ואנחנו נשתמע כאן בעזרת השם מחר, בדקה לשמונה. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לאבי גדלוביץ' ומוטי קופפר, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, שיהיה לכולנו בשורות טובות, בוקר טוב, שבוע טוב.
פרשת וערה, אתם מוזמנים לשבת בלתי נשכחת. כל חי ומרגליות, תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע של עונג והתעלות. במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס. תפילות השבת עם החזן אברי מירות ואירועים מוזיקליים עם הזמר והיוצר נפתלי קמפה בליווי המלחין והמעבד אלי קליין. סוף השבוע יתקיים, אם ירצה השם, במלון הפאר דן פנורה מאלת, פרשת וערה, חמישי עד מוצש, כבב עד כבחי טבת. אז תזמינו את עצמכם לשבת ב-026665555.
רימון הדור הבא, מהיום ההגנה עובדת על גבי כל ספקיות האינטרנט. רימון Next Generation, חייגו עכשיו, 1-800-222-234.
רגילים לנסוע לחול עם מזוודה עמוסה באוכל? חולמים על נופש מפנק בחול במלון כשר למהדרין? הפסיקו לחלום ובואו לקפרי ספא בקפריסין. המציע לכם חופשה חלומית 365 ימים בשנה במלון חדש עם מסעדה כשרה למהדרין ובית כנסת. מתחם ספא וטיפולים מפנק, בריכה מחוממת, בריכת מינרלים ממי ים המלח ומגוון הצעות לטיולים ולפעילויות. נמשכת ההרשמה לחנוכה ולפסח. להזמנות חפשו אותנו בגוגל או חייגו 055-999-7642. קפריספה, המלון הקשר שלכם בקפריסין.
ביוטט כסלב נצא יחד אל המרחב. שלום, כאן מירי שניאוסון. אני מזמינה אותך לצאת איתי למסע נשים, לגוף ולנפש בהדיץ', מז'יבוש וברטיצ'ב, ברקע נופי הקסומים של אוקראינה. ויחד נתחבר, נשמח ונגלה את הכוח והעוצמות שלנו. המסע יערך בין י' זין לחף בחסלב. לפרטים 052-555-9663. 052-555-9663.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
בימים אלו ממש, מאורות התורה מקימה את אבן היסוד של פעולותיה ובונה את בית השם בעיר. מאורות התורה פונים עליכם, היו שותפים בקרן הבניין. בואו וקחו חלק וזכות במפעל האדיר הזה, ותזכו בעזרת השם לברכתו של הגאון המקובל, הרב דוב קוק שליטה.
אני רואה ומעיד לכם שזה זיכוי רבים, יש שם שמיים ממש, ומשפצח. אני מכיר את זה מקרוב. אני מברך את כל מי שהשתתף, יעזור במוסדות של רבי שמעון. עליכם הברכה, כל העוזרים, כל המסייעים.
חייגו, כוכבית 9709, כוכבית 9709, וכך תזכו בעזרת השם להצלת נפשות.
דלתות בדור, סימן שלא התפשרתם.
נוסעים נכבדים, זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה. זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה.
המופתה, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בחסלב, 9 בדצמבר. המופתה, 03-9641-555, 03-9641-555.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרי"ג.
למה אנחנו מחכים? בואו כולנו ניכנס פנימה ונסתתר בתוך המחולה.
רגע, רגע ישראל, אתה לא רואה מה כתוב על המחולה? אתם שומעים את זה?
שומעים? בהחלט!
הם נועלים אותנו מבחוץ! אימאלה, אנחנו תקועים פה.
לא, זה לא תקועים, זה לא תקועים.
למנויים חייגו!
0722-796666.
חברים, תקראו לזה עליית מדרגה, עדכון גרסה, שורה תחתונה, עוברים לשלב הבא והמציאות משתנה. זוכרים? חוק צמצום השימוש במזומן קובע. חל איסור לקבל ולשלם במזומן ובצ'ק פתוח סכומים העולים על המצוין בחוק. ומהיום אתם גם חשופים לכנס כבד ומאסר עד 3 שנים. סנשיין, משלמים על זה ובמזומן.
עונת המעבר נסתיימה. שלב האכיפה עולה מדרגה. עברתם על חוק צמצום השימוש במזומן? שילמתם ביוקר. עוד פרטים באתר רשות המיסים.
מאזינים יקרים, האזינו לקריאת הקודש של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
אני מוכרח להגיד לכם דבר שבירך עדיף. יש ישיבת חזון עובדיה. תעשו מה שאפשר כדי לקיים את הישיבה הזאת.
ישיבת חזון עובדיה, שמרן מסר את נפשו עליה, פונה עליכם. קחו גם אתם מטר בבניין הישיבה. חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
כללית מזכירה לכם, לעומת מחלות ההצטננות הנובעות מנגיפי חורף, השפעת מופיעה בעוצמה רבה, עם חום גבוה, צמרמורות, כאבי שרירים, חולשה וחוסר תיאבון משמעותיים.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. הקטל בכבישים, אם וביתה הפעות.